טוב, שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם נתחיל לדבר בענייני כשרות הבית. במטבח והאוכלים לפסח, כמו שכתוב בכותרת, אז כמו שדיברנו במהלך כל השנה, יכול להיות שתשמעו דברים שהם לא בדיוק בנוהל שבבית, מה שנקרא, אז ממש בבקשה, כל שאלה, לא לבוא כזה מין הודעות מדיניות להורים, אפשר לשאול, אם לא מסתדר ממש מהחוץ, אפשר לבוא לשאול, ונמצא בעזרת השם את הדרך להתנהל בצורה נכונה. טוב, נתחיל מארונות המטבח והמקרר. אז הדברים האלה הם יותר פשוטים, יותר קלים. יש לנו כלל בהלכות הכשרת כלים, שכל מה שבא באש צריך להעביר באש, וכל מה שבא במים צריך להעביר במים. דיינו, אם דבר שהוא בישולו על ידי אש ממש, כגון נגיד, שלוקחים משהו, שמים אותו על הגריל, אם זה, לא יודע, שיפולי ברזל, או תבניות, או רשתות של התנור, זה נקרא אש ממש, וזה בולע ביבש, כן, רוטב, ולכן במקרה כזה צריך, הכשרה צריכה להיות על ידי ליבון, וזו הכשרה החמורה יותר. יש הכשרה על ידי הגלה, נתן יש כללים יותר ככה, כללים יותר, ואחר כך נראה לפרטים יותר עקרוניים פה בדף. ויש הכשרה של הגלה. הגלה זאת אומרת בליעה על ידי רוטב, כגון סיר או כף, מזלג, כפית, כל הדברים האלה שהם בולעים בדרך כלל על ידי רוטב, על ידי חצה כלשהי, מזלג כלשהו. אנחנו שמים סיר, לא יודע, על הגז, ומבשלים שם מרק, ואחר כך בטעות או שלא בטעות לוקחים כפית חלבית, סיר בשרי, ומשלים את כל השאלות שלכם שהן תמיד מאתגרות. שלוקחים איזשהו סיר בשרי ומבשלים שם פסטה, ואז צריך לערבב אותו, ואז מערבבים את רות עם כפית חלבית. אז מה דין הסיר, מה דין הפסטה ומה דין הכלי, הקף, זה בעצם אותו עיקרון של כל אשר יבוא באש, תביאו באש ומהצורה, וכל אשר במים, תעבירו במים. זה הכלל. רגע, נדם לי הדף. טוב, אז הדברים שהם לא בולים, כיוון שאין בהם שום חום, כגון ארונות מטבח, מקרר וכדומה, הכשרה בניקוי בלבד. להקפיד במיוחד על הכפלים, פינות, גומיות המקרר והמקפיא, המון 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 חמץ מתנקז לכפלים האלה, כפלי הגומי וכפלי התאים שבדלתות המקרר והמקרר עצמו, לכן צריך להיזהר מזה מאוד. אבל הערה מאוד 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 חשובה, בכלל שהיא רוחבית לגבי כל הכשרות הבית. אין שום צד ויותר מלחתי לקלקל את הבית בהכשרה, בסדר? צריך להכשיר עד כמה שאפשרי ונכון מבחינה הלכתית, אבל ודאי לא להזיק, לא לפרק דברים, לא לשבור דברים, לא לחתוך, לא לקרוע. אפשר דברים, לפעמים זה בא מהנרבים שלנו כרצון טוב, אבל הוא לא נכון מבחינה הלכתית, ולכן ממש להקפיד על זה עד הקצה האחרון, לנקות כמו שצריך, להקפיד כמו שצריך על החמץ, שלא יישאר, אבל לא להרוס. זה לגבי סמנה כללית. אז אמרנו, לגבי ארונות מטבח ומקרר, אז כיוון שאין בליעה על ידי חום ממש, רק כל מיני מוצרים חמיציים שנמצאים בארונות או במקרר וכדומה, צריך להקפיד לנקות את זה את היטב. אם מגבון איזכה עם תלית או מגבון קר וכדומה, אין צורך בזה יותר, לשאוב, אז לשאוב, לפעמים יש מקררים שיש להם כל מיני חריצי עיוור, במיוחד במקפיאים וכדומה, אז כדאי לנסות עד כמה שאפשר, אי אפשר, זה לא נכון, גם דיברנו, לא צריך לפרק את כל הצורה של המקרר, אז פשוט להכניס איזה ששואב אבק עד כמה שאפשר, והוא ישאב את כל החמץ. אם הוא לא יכול לשאוב עם הכלים הרגילים שלו, קודם לפה בסוגיים שאפשר לחבר קשית, או איזשהו צינורית כלשהי, לתוך הצינור השאיבה, לתוך המחבר הזה ששואב בשואב אבק, ולשאוב עם זה ככה. כדאי לחבר את הקשית הזאת וכדומה, עם סלוטייפ כדי שהוא עצמו לא יישאב. אם אי אפשר, ניסיתם לשאוב, ניסיתם לעשות הכל, ואין שום אפשרות, ואתם עדיין רואים שקבעו שם, בתוך כל החריצים, עמוק עמוק במקרר, חמץ, אז אין שום בעיה עם זה, פשוט לפגל את החומר. לפגל, דיינו, למנוע ממנו שראוי לאכילה, כגון של לקחת איזשהו שפריצר עם חלור וכדומה, כלומר להיזהר על הבגדים, ולהשפריץ לגבי החתיכות אוכל האלה, ואז, ואז זה מותר, גם אם רואים את החמץ, אם דיברנו על זה כמה פעמים, חמץ זה לא אירוע, אין בעיה להסתכל בו, יש אנשים שמסיטים את זה, זה נחמד, אבל זה לא איסור, אני איסור להסתכל בחמץ, אנשים רוצים, אנשים מעלה, בכלל לא ייראה, ולא יימצא, לא יראה, הכוונה שלא יראו את זה ברשותך, לא הכוונה שאסור לראות את החמץ. זה לגבי הרמת מידה הרמקה. לגבי קיור, אז ככה, אז חילקנו את הקיורים בדרך כלל רוחבית היום לשני סוגי הקיורים, יש מחרסינה, חרסה מה שנקרא, ויש מנרוסטה. אז לגבי חרסינה, לנקות אותו היטב, במיוחד במקום הניקוז, את נקודת הניקוז, איפה שכל המים מתנגזים בכיוון הסיפון למטה, אז המון 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 חמץ מתנקז לשם בוודאי, אם עושים כל מיני פסטות וכל מיני דברים כאלה, שהמון חמץ מתנקז לשם, צריך להקפיד עד כמה שאפשר לנקות את זה היטב. מי שממש כישרוני ויכול רק, אני חושב ממש ממש כישרוני, לא להרוס, יכול טיפה לשחרר את הבורל כדי להוציא את, את החמץ שנמצא בין, בין הרשת לבין הקיור, וטוב ונעים, אבל גם אם לא, אז זה בסדר, ברגע שניקיתם את זה עד חמשתכם הגעת, זה בסדר גמור. לדעת השולחן ערוך ניתן להסתפק בעירוי מים רותחים, כמו שאמרנו קודם, העירוי יש לייבש את הכיור, צריך להקפיד לייבש את הכיור, למה? כי אם הכיור יהיה רטוב והמים הרותחים נופלים על הכיור, אז הרטיבות של הכיור לא מאפשרת למים הרותחים לעשות את הפעולה שלהם ולהפליט את כל החמץ, ולכן זה לא יועיל. צריך להקפיד לייבש את הכיור, לקח פה ממש כמו איזה סחבה, איזה מפית נייר או עובד, ולייבש את הכיור. זה בעיקר לשתות אחרים הספרדים. אחרים האשכנזים שקצת יותר מחמירים בעניין הזה של, של הכשרה, של חרסינה ועוד זכוכית, אותם זה קצת יותר מורכב, כי הרי מה מחמיר מאוד בזכוכית, ואומר שאי אפשר להחמיר, אי אפשר להכשיר את הזכוכית. אז מה כן אפשר לעשות? יש אומרים שאי אפשר להכשיר את הכיור, ויש מקילים בעירוי מים רותחים שלוש פעמים, לדעת הרי מה, הכשרה כזאת אינה חלקה. כלומר, זה לא הולך להתחיל, אבל לכן עדיף להניח כאן פלסטיק שתפיל בין כיור לכלים, או להניח רשת שהכלים יעמדו עליה. זה, אם לא מכשיר את הכיור, חייב לעשות חציצה, כגון קערה וכדומה. כלומר, אז ככה, אפשר להחמיר, ולשים קערת פלסטיק, כיור פלסטיק, כמו שיש בהרבה בתים, ואם לא, אז מה שאפשר לעשות, זה או רשת, וככה לכתחילה נכון יותר לנהוג לכן ובני אשכנז. לכן בן ספרד, בכל אופן ודאי לשפי שיטת הרב עובדיה, אז אפשר להקל ולהכשיר את הכיור על ידי הגעלה במים רותחים. דיברנו קודם, לנקות אותו פיקס, היטב היטב. לפעמים, תלוי איזה משטחי כיורים אלה, אבל מה שנקרא משטח בכיור, יש הדבקה נמוכה, מה שנקרא, הדבקה תחתונה, כלומר שכיור מודבק מלמטה לתוך השיש, ואז יש הרבה פעמים מצטבר כל מיני לכלוכים בין השיש לבין ה... קיור, וגם שם צריך להקפיד. שוב, לא להוציא את הרוב בעלות הדבק שיש לו דבקות כאלה שפתאום תמצאת אתכם בלי קיור או שיש בסתם הרסנו את הכל. לגבי קיור נרוסטה, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. בכלל צריך לדעת לגבי נרוסטה וקיור, כדאי, בעיקר לאחינו בני אשכנז, אם אפשר להקל ולא להקל, אם אפשר לקנות קיורי נרוסטה בדווקא טוב, אז אני לא יודע אם השלב הזה תוכלו דווקא להקפיד, אבל זה עושה שיקנו בתים, לכן אשכנזים עדיף יותר קיורי נרוסטה, משום שנרוסטה זה מתכת, ומתכת אפשר לעבוד איתה מאוד מאוד בפשטות, בין אם זה שפכתם בטעות מים, לא מים, חלב רותח לתוך קיור בשרי, או חמץ, פשוט מנקים את זה טוב טוב טוב, על ידי עירוי מוציאים את המכשירים את הקיור, ובזה תן טקס ההכשרה, הרבה יותר קל. זה לגבי קיור, לגבי קיריים, אז יש כמה סוגי קיריים. קיריים מדבר על אלה שהם, שמבשלים בהם את הבישולים, במהלך היום יש קיריים מגז, סטנדרטי, הקלאסי, פשוט מה שיש להרבה מהבתים, ועוד מעט אני אפרט יותר, ויש קיריים קרמיות, יש אינדוקציה, יש כל מיני סוגי קיריים, למיניים חשמליות, כולו חקירה חשמלית. אז נדבר טיפה בהבדילים האלה. לגבי קיריים מגז, יש, בעצם זה בנוי משלושה חלקים. יש להם משטח של הגז, יש את החצובות, בסדר, זה המרובעים האלה, המלביניים האלה שיושבים, שם, ויש את המבערים של הגז. בסדר, עוד פעם, יש את המשטח, יש את המבערים של הגז, ויש את המלביניים האלה, שיושבים עליהם אנחנו מכינים, מניחים את הסירים. לגבי המבערים, אין שום בעיה, ודאי כבו לוקח פולטו, זה עשוי, סליחה, זה כל הזמן, השימוש לו באש גלויה, הוא כל הזמן גם שהוא בולע, הוא מכשיר את עצמו, ובזה אין בעיה. שר לנו המשטח והחצובות. אז בזה יש חלוקה אחרי אשכנזים, אחרי הספרדים, אחרי הספרדים, הרבה יותר פשוט וקל. אפשר פשוט לגבי המשטח, להראות עליו מים מורכים, ובדרך כלל המשטח הוא מנרוסטה, ואז שוב, כבר לא כך כל טוב, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. לגבי החצובות, אז אפשר לפי שיטת עובדיה להגעיל אותם. לגבי ליבון שלהם, ליבון דיינו ברנר, כלב גז כזה, רותח, להניח את זה עליהם, זה לא עוזר, זה לא, גם לא נכון לעשות את זה, משתי סיבות. א', יש שם מקום, לפעמים יש כאלה עם רגליות סיליקון, זה פשוט ירוס תרגיל סיליקון, שחוצץ בין המתכת לבין החצובה, כדי שהמשטח לא יסרף. וזה גם מצופה עם מייל, שזה יכול להיערס, ולכן אי אפשר להכשיר את זה, כמו שאי אפשר להכשיר תבניות של תנור, שהוא תבנית בשרית, שבטעות אפילו שם משהו חלבי, או חמץ, אנחנו חמץ, משנייה בשרים חלבי, כדי שזה דעות, אבל חמץ, תבנית שאפילו בחמץ, אי אפשר להכשיר אותה כדי להפות בה, בפסח. אז מה כן אפשר לעשות? לכתחילה, אם אפשר, מה טוב ומנעים, שיהיה חצובות לפסח, רק לפסח. אבל גם אם אי אפשר שיהיה חצובות רק לפסח, אז אפשר להגעיל ולהסתמך שאת הרב עובדיה, או לצפות את זה בנייר כסף. הבעיה בנייר כסף, שהרבה מאוד פעמים, בנייר כסף אחרי כמה זמן פשוט נקרא, אתם מעפים את טוב טוב את החצובה עם האוזניים האלה, עושים את החצובה בנייר כסף, ומניחים עליה סיר 1, 2, 3, מזינים את הסירים, והנייר כסף נקרא, ובעצם אנחנו לא מייצרים את החציצה שחזל רצו לייצר, זה נחמד בשביל המצפון, אבל זה לא נותן את האפקט הלכתי, ולכן צריך מאוד 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 להיזהר בזה, ולהקפיד עד כמה שאפשר, אמרתי, או לנקות ולהגיל, או לנקות ולניח כסף, עם נייר כסף, אבל טוב, איכותי, וציפוי ממשי וקיים, ואם זה נקרא לחזור ולצפות, או הכי טוב, זה פשוט לקנות מי שאפשר, או חצובה חדשה רק לפסח, או בכלל גז, מה אתה מומנים, וכל אחד לפי האפשרויות שלו. לגבי קיריים קרמיות, הספרדים אפשר, מעיקר הדין אפשר פשוט להראות עליהם מים מקום קומותיה, קרמי זה שהוא עשוי מזכוכית, הספרדים יותר מכילי מזכוכית, הוא כמעט ולא בולע, וגם אם בולע פשוט אפשר להכשיר את זה במים רותחים, כמו כל סיר. אבל אשכנזים, אחרי אשכנזים מחמירים, שאי אפשר לחמם את זה על, אי אפשר להכשיר. אז יש כמה אפשרות. אפשר להניח לוחות זכוכית מחוסמת, תפקיד שתהיה מחוסמת, על גבי הפלטה, של הקיריים הקרמיות הזאת, האלה. איפה הבעיה? הבעיה היא שלפעמים הזכוכית עצמה יכולה ליפול ולהישבר, לפעמים היא לא מעבירה את החום כמו שצריך, אז צריך לראות באמת מה לעשות. לא כדאי לשים נייח כסף, כגון לסריטות שאי אפשר להחליק כאן אחר כך, בסדר, יש מכילים אם שמים נייח כסף. לבני אשכנז להכשיר על ידי ניקוד ולהדליק על חום, ויש מכילים לבני אשכנז להכשיר על ידי ניקוד ולהדליק על חום מרבי, חצי שעה. כמו קיבולו כך כל טוב, אז כל דבר אפשר להכשיר על ידי ניקוי וחום מרבי, בני נר ודבר הזה בענייני פלטה בשבת. לגבי הכשרה של כלי זכוכית, אז ניקר הדין, מחלוקת מאוד גדולה בראשונים לגבי הכשרה של כלי זכוכית, להלכה, הספרדים מקילים בכלי זכוכית, ואין צורך להכשיר אותם, בכל אופן מי שהולך לפשטת הרב עובדיה, לפשטת הרב אליהו, אי אפשר להכשיר כלים זכוכית. אז לפי הרב עובדיה, יש שני כתבים, לפי הרב עובדיה אין צורך הכשרה, שמלכות אותם לראות שהם מהם חמץ בעין, וזהו, והם מוכשרים לפסח. לפי הרב אליהו, בבן אשחי, שפה עושה כלבי אשחי, אי אפשר להכשיר כלים מזכוכית, כי זה בולע ולא פולט כמו חרס. וככה נהגו אחינו בני אשכנז לפסוק. רק בשעת דחק, שאי אפשר, אז אפשר לסמוך על שתי המקלות, ולהכשיר על ידי הגלה שלוש פעמים. במיוחד פיירקס שעומד באש, לאחר הגלה יש להיזהר שלא להכניס אותם מיד למים קרים, כדי שיתפצצו כלי פיירקס. וגם לפי שיטת הרב עובדיה, אפשר זה כלי זכוכית לכל דבר, ולכן אפשר להקל בזה, אפילו בלי הכשרה, רק בניקיון. ואילו לכן בני אשכנז, זה צריך עגלה. גם בכלי פיירקס כזה או אחר, צריך להגיל אותו, ולהבליע אותו במים, ולהוציא אותו מהמים, ואז בזה סיימנו את טקס ההכשרה של הכלים האלה, רק כמו שהערתי פה, שהוא מאוד מאוד להקפיד, לא להעביר את זה במים קרים, למים רותחים, למים קרים. ההפרש הטרמי, ההבדל הטרמי בין חום אדיר לבין קור, יכול לייצר מצבים של פיצוץ של הכלי ושבירה שלו, בגלל ההפרש הטרמי של חום וקור, ידוע חום זה מרחיב, חום זה מקבץ. אחרי זה פשוט, המולקולות לא יכולות לעמוד בזה, זה פשוט התפוצץ. לגבי כלי כסף, ואם נקידו שטבעות לנשים וכדומה, נכון להגיד אותם מהם הרוצים, שפעמים נופלים עליהם פעוריה, לחם עם יין, או שתייה חרפה, ודעת כמה מן הפוסקים, נבלע טעמם ב-18 דקות בלבד. וכאן הערה מאוד חשובה, זה לגבי כסף, לגבי כיוונים וכדומה. לגבי טבעות, אם נשים נוהגות ללוש בצקים בטבעות, צריך לדעת שהמון המון המון פעמים בצק נשאר בטבעת. והבצק הזה הוא בעין, כלומר רואים אותו וכדומה שנשאר בטבעת, לכן צריך ממש להקפיד מאוד 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 לנקות את הטבעת הזה כמו שצריך. ואם לא, אז פשוט לא להשתמש בטבעות האלה, וגם כדאי להגעיל את הטבעת. זה ממש להגעיל את הטבעות, כי אחרת יכול להיות שובם עליהם בדין בעלי רב ולמצא, אם זה נמצא על היד ויש שם פירור חמץ. כידוע, בפסח אפילו פירור חמץ אדם עובר עליו באיסור, רחמים החמירו את זה יותר מכל דבר אחר בחמץ. נכון שמדין דאורייתא אדם עובר רק על איסור של כרת אם הוא אוכל חמץ, אבל בבל יראה ובל ימצא, אפילו חצי שיעור אסור מהתורה. לגבי הכשרה של מניח כלים, יש מכשירים לא להכשיר בכלל את המניח כלים, כיוון שיש בו המון המון סלסלות ומסילות שהמגשים רצים עליו, וזה עובד עם השפרצות של מים, אף אחד לא יודע איפה בדיוק החמץ הזה הוא שפרץ. לכן אומרים, עזוב אותי מכם ראש, אל תתן להכשיר את המניח כלים, זה באמת בלגן. אבל יש כאלה מכלים, ולדעה שמקלה, אז יש לנקות אותו היטב, לסוס עבר בשעות ללא שימוש, ולהפעיל תוכנית בחום הגבוה ביותר. אני חתחיל להעדיף להחליף את הסלסלות הכלים בכלל, כמו שדיברנו למעלה, לגבי החצובות של הגז וכדומה, אם אפשר מטוב ומנעים פשוט להחליף את המשטחים, את הסלסלות, את הסלסלות של הכלים עצמם ואת הרשתות. אם אפשר, מטוב. אם לא, אז להכשיר את זה בדרך הזאת. אם יהיה אפשר להגיד במים רותחים או בעירוי, סליחה, אם אפשר להכשיר לפי להכניס את זה לתוך המדיח עצמו, אז יכול להראות עליהם מים רותחים, ואז בזה הוא יוצא ידי חובת הכשרת המגשים והסלסלות של הסכומים. ובאמת צריך מאוד 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 להקפיד עד הקצה האחרון, לנקות את זה ממש פיקס, שלא יישאר שום פירור של חמץ. פירור של חמץ בפסח אסור. ולכן יכול, על הצד שישאר שם, בום, לגבי ההכשרה של שבת. לגבי, לא, סליחה, לגבי שורה 41, לגבי מחם חשמלי או קומקום, חשמלי. אז ככה, מיקר הדין, אם לא הניחו עליהם חמץ, אז הם לא חמציים. גם אם היו במטבח חמצי, על פי רוב הם לא חמציים, כי הם לא בלו שום דבר מחמץ. אבל לפעמים מצוי ששמים על גבי המחם החשמלי בעיקר, פחות הקומקום חשמלי, המחם החשמלי, פיתות שהתחממו, או בורקסים וכדומה, אני כרגע לא מדבר על הפינה הזו של שבת, אם זה מותר או אסור, מכל מקום זה ודאי בולע, ולכן המחם הזה הוא חמץ לחלוטין. ולכן עדיף שיהיה, בכלל, עם השנים, פשוט כל שנה או כל שנתיים או שלוש, לא משנה מה, לרכוש עוד איזה מוצר שהוא יהיה רק של פסח, אם אפשר, מתור מנעים לרכוש למחם שיהיה שייך רק לפסח. אבל אם זה לא אפשרי, אז איך הכשרה תתבצע של מחם חשמלי לפני פסח? למלות את המחם עד המקסימום שלו, זה עד הגובה המקסימלי, לא של איפה שכתוב, איפה שהיה הצינורית של המדיד של המים, ממש עד סוף הדוד עצמו, למעלה עד הקצה העליון, ולהרתיח את, ולהרתיח את המחם החשמלי. ברגע שזה מורתח, אז והמים הבאים, זה אפילו טיפה נוזל החוצה, לא ידעוק, לא יקר שום דבר, זה לא יתפוצץ, אז המחם הזה הוא מוכשר לטובת פסח. לגבי המכסה, אז פשוט מגילים אותו. פשוט להגיל אותו. כמו כל הכשרה, עגלה אחרת, בכלל, בעיקרון עגלה, כמו שאמרתי, במים מותחים, לקחת איזה סיר גדול, להרתיח בו מים, לשים איזשהו חומר מפגל, דיינו, שפוגם, זה מפגל בי, וזה פוגם, סבון וכדומה, ולהגריל ככה את המכסה, או את משהו נטרף לנו. יש הבדל בין הטבלה של כלים, טבילת כלים, או טבילה בכלל, לבין הכשרה של כלים בעגלה. בטבילה, לא משנה איזה טבילה זה, בין איזה כלים, איש, אישה, לא משנה מה, צריך שבזמן נתון כל הגוף עצמו יהיה בתוך המים. ממש, אי אפשר שום דבר בחוץ. אם משהו יש בחוץ, אם זה שערה או חלק מהכלי בחוץ, אז הטבילה לא עלתה. ולכן צריך 100% בתוך המים. להבדיל מהקלת כלים, שלא חייב שיהיה בזמן נתון כל הכלי, אפשר להגיד את זה בשלבים, כלומר, בהתחלה להגיד חצי מכסה, ואז להפוך אותו, ואז להגיד את החצי השני, כמובן שצריך שתהיה חפיפה משני החצאים, כדי לבדל 100% שהגרנו את כולו, אבל לא צריך שיהיה 100% עגלה בזמן נתון, סליחה, הטבלה של המים, של הכלי בתוך המים הולכים בזמן נתון, אפשר לעשות זה בשני נגלות או שלוש נגלות, זה גם בסדר גמור. לגבי קומקום חשמלי, אז זה מאוד פשוט, בדרך כלל לא מרתיחים בו חמץ וכדומה, לכן כל השנה הוא קשר לפסח, אם רוצים להחמיר, לקנות משהו קשר לפסח, ב-30-40 שקלים הם מוחשים אפשר.
רגע, שאלות?
מה?
יש רגע שאלות? יש עניין להחמיר ולקנות מחם וקומקום חדשים?
אז אמרת, הכל לפי העניין ולפי היכולות. זה דברים שלי כסף, לא כזה סכום גדול, אבל אם אפשר, מה טוב ומנעים? אם זה אפשרי, אמרתי כל שנה לנסות לקנות איזשהו כלי חדש, זה ודאי עדיף יותר. כי אנחנו לא זוכרים, אם אנחנו כל השנה מעשינו, הולכים אחר רגילות ואחר הרוב.
אוקיי, מה העניין להגיל מחם? זה רק למים, אז למה זה חמץ?
לא אמרתי שמחם הוא חמץ, אמרתי שלפעמים מניחים על גבי המכסה של המחם, פיתה או בורקס לחמים את זה, ואז זה בולע ישירות מהחום של המים הרותחים, ואז הכלי הופך להיות חמץ. ולכן צריך להכשיר את זה. אבל סתם באלמן, אם אני יודע שלא שמתי נחת שום דבר, על המחם החשמלי, לא פיתה, לא בורג, שום דבר, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. אז זה קשר לפסח בין איזשהו ניסה.
תודה רבה, אפשר להמשיך.
לגבי הכשרה של פלטה של שבת, שוב, אותו פרינציפ, אותו עיקרון, אם אפשר, מתום ומנעים, לאחד כלי, פלטה מיוחדת לטובת חג הפסח. והיה ולא מצאתם פלטה מיוחדת לטובת חג הפסח, אז מעיקר הדין, לנקות את זה טוב, יסודי, במיוחד, באזור הדיעות, הדיעות ששמרים את הפלטה, הרגליים של הפלטה ונקודת החיבור לחשמל, יש שם כמובן, כמובן זה לא חובר לחשמל, יש שם המון שמנונית שיכולה לזלוג לשם, ומסתם את זה הכי פעם לנקות לפסח, וראיתם כמה שומן יש או חמץ יש, שאנחנו אפילו דמיינו שזה יכול להיות שם, אז חשוב מאוד 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 לנקות עד הקצה האחרון. כמובן שמשטח הפלטה צריך להיות מאוד מאוד נקי. הערה כללית, צריך לנקות את הפלטה, זה חשוב, בשיחה לנקות, צריך לנקות את כלי הפסח, זה ודאי דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל נשמחתם לכשתכם, זה לא פחות חשוב מזה. ולכן בכלל כדאי, אם אפשר, לא להשתמש במוצרי ניקיון מאוד מאוד אגרסיביים, כל מיני סנט מוריץ וכדומה, לא פעם ולא פעמים יצא לנו, לצערנו, לפנות המון אנשים שהם חוטפים כל מיני עון, או שנשמו לא טוב את הסנט מוריץ הפעיל הזה, אז אלה מעדים, וזה יכול להיות גם ברמות קביעות שבאזור איברי הנשימה, קנה או ברונכות וכדומה. לפני שנתיים יש לנו איזה שכן חבר, שהבן שלו ניקע בסנט מוריץ גם. הניקע ככה פינק, את הנוזח הזה היה שם, תנור, משהו כזה, והיה המון המון סנט מוריץ על הרצפה, והוא נפל על הסנט מוריץ, ושני הרגליים שלו היו קביעות, דרגה ב' וג', שנתיים אחר כך צריך להיות במשחות, בטקס שלם, כמה שהגוף, כמה שזה, החומר הזה, פשוט אכל לו את האור. כן, זירות מרובה היא דבר חשוב, לשמור על, על, על הפה, על הגרון, על העיניים, בסדר? לפני, אפשר להזכיר, לפני שנתיים, שלוש, בלי יותר מזה, אחיין, הבן של אחיין שלי, אמא שלו הניחה גם סנט מוריץ על הרצפה, הוא פשוט השפריץ לו לתוך העין את הסנט מוריץ, וגם זה היה ממש בניסי ניסים, היה שלו נצלה, וגם היה טקס שלם, שבועות בבית חולים, וקיצור, ממש ממש להיזהר, לצערנו דברים האלה, מה שנקרא מכתבים בדם. אז נחזור לזה, רק להליד בכלל נקיון, נחזור לעניין לגבי פלטה, חשושים שבת, אז אמרנו להקפיד ממש לנקות את הפיקס, במיוחד בנקודות שיכול להיות המון המון שמנונית, כמו שאמרנו, ידיות, רגליים, נקודת החשמל, ששם יש כל מיני פינות וכל מיני זה שצריך להקפיד את זה, נגיד בין אם נקות אותם כיסם שיניים, כיסם אוזניים, ממש להקפיד, ואז מרגע שזה נקים, אז כמובן למדה שהיא ישר לחלוטין, ולפי שיטת הרבייה, או להראות מים מותחים מכלי ראשון, לפי שעתיים, כמובן, להראות מים מכלי ראשון, אין שום בעיה, זה לא, זה סתם, זה המידע שלו פרקתי מחפה פלטה. אבל זה מכשיר מאוד, מה שנקרא טיפש. אתה משמע שני גופי חשמל, עם איזה אבן שמותי כזאת שמגבירה את החום, וזהו, זה אין שם איזה טכנולוגיה או מעגלים, לא יודע, איזה גוף במעגל סגור, או איזה כרטיס אלקטרוני. אין בזה יותר מידע. זה ממש ככה, זה מאוד 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 פשוט. אז לפי שאתה תראה בלי להראות מים מותחים, לייבש, כמובן אמרו לי, להקפיד מאוד 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 יבש, שלא חלילה איזה תקלה שמשיך חשמל שם. ואפילו להמתין עם זה, איזה יום, שלוודאי 100% איזה יום חם כזה בחוץ, נניח את הפלטה שתתייבש, ואז להפעיל אותה במשך שעתיים, ואז לכסות אותה בנייר אלומיניום. שוב, הפרינציפ הוא שנייר אלומיניום אמור לא לכסות את המצפון שלנו, אלא לכסות את הכלי. ולכן, אם הוא נקרא, לחזור ולהניח את הפלטה, את הנייר כסף אגב הפלטה. כמו בהערות של הרב אליהו, הוא מניח חמץ ישירות על הפלטה, אי אפשר להכשיר את הפלטה, בסדר? אי אפשר להכשיר את הפלטה. מי שמניח, מניח, מניחה ישירות אגב בביקה, אחרי הספרדים שמגילים בפלטה, מניחים מורקסים או לחמים או פיתות וכדומה על גבי הפלטה, לפי שיטת הרב אליהו אפשר להכשיר, לפי שיטת החזון עובדיה אפשר בהחלט להכשיר, זה לא כל כך משנה, אמת, כי מי שפסק לפי שיטת הרב אליהו, אז מאוד מחמיר בהלכות שבת בפלטה, אומר שזה שגלויה לחלוטין, לכן בכל מקרה אי אפשר להניח חמץ, אפילו שהוא מבושל ואפוי, כמו לחם או פיתות, ישירות על גבי הפלטה, אז יש פה איזה כיזוז כזה. אוקיי, מחזון עובדיה יסתפק רק בעירוי, לא צריך את כל הטקס הזה של המים רותחים, כמובן נעקוד זה ודאי, אבל לא צריך מים רותחים, אחר כך להפעיל שעתיים וכדומה, מספיק להבטיח מים בקומקום חשמלי, לשפוך על גבי הפלטה, ובזה הפלטה נקייה, לבני אשכנז, להראות, סליחה, להסיק, להסיק, דנו להדליק את הפלטה למשך שעתיים, אחר כך להראות מים רותחים, נחוק אחר כך להראות מים, אין צורך ברותחים, אבל עדיף שככה, אחר כך ראוי להיעדר ולצפות בנייר כסף רבי. יש לנו בעצם שלוש חומות, שלוש קומות, הרב אליהו מחמיר מאוד מאוד לנקות, לשפוך מים רותחים ולהדליק ולשים נייר אלומיניום, לפי שאתה רדו בעדיה, מספיק הכותב השני של הקולות, להספיק רק להראות מים רותחים, ובזה טקס ניקיון הפלטה, כמובן, הכשרת הפלטה יותר נכון, כמובן, אנחנו נראה שכבר הפלטה נקייה, ואין בה שום שמנונית ושום כל מיני קטנים של דברים שרופים וכדומה, צריך לנקות את זה. עדיף עם מה שגם מסר שומנים קר, ולא מסר שומנים רגיל, לא מסר שומנים פעיל, מבחינה כימית שיכול להרוס את הגוף. זה לגבי הפלטה, לגבי סוגי השיש. אז יש כמה וכמה סוגי שישים, יש שיש מקיסר, יש שיש קוריאן, יש שיש גרנית, אני טיפה בפעם לדבר בכל, בכולם, ויש שיש מנרוסטה, שפחות נראה לי רלוונטי בבתים, יותר רלוונטי במוסדות. אז לגבי שיש קיסר, שזה נראה לי היום בסברה, רוב ככל השיש הרווח בארץ, בבתים, בוודאי בתים חדשים, זה עליין הרגיל, שהקבלן נותן עם הבית, אז בזה צריך... אז ככה, השיש הוא בעיקרון עשוי בעצם מ-97% קוורץ. זה אבן, סוג של מינרל כלשהו תחון, שמוסיפים לו עוד כל מיני חומרים, חומרי דבק, דברים אפוקסיים כאלה שבעצם מייצרים איזה דבק בין תחינה של אבן קוואץ או דווקא הזאת, ואז בחום יוצרים איזה ליין כזאת של, ליין של פלטה, של אבן כסר, של שיש כסר. היתרון של זה, שזה דבר מאוד מאוד חלק, להבדיל מנגיד גרנית, שהוא מאוד מכורת, אפשר לה הרבה חורים וכדומה שהם, אבל לא נמצא גרנית הזאת, אבל עדיין יש. השיש כסר הוא מאוד מאוד חלק. אבל מה שזה לא אבן טבעית, ולכן צריך להיזהר מאוד 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 לגבי ההכשרה שלה. יש כאלה מקלים, ופשוט מה שעושים, מנקים טוב 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 את השיש, ואז במיוחד צריך להקפיד מנקודת הממשק של העריכים בקיר ליד השיש, והפלטה, סליחה, והפלטה שיש, והשיש עצמו, יש המון פעמים שיש רובה, או נגן, או שיש דבק, או דבק שיש, או רובה שמים בממשק הזה של קיר ושיש. ושם יכול להיבצר, להתנקז שם המון המון חמץ. צריך להיזהר שמנקים את החמץ, לא מנקים את החלק הזה, זה יכול לפגוע, זה לא סתם בא, זה פשוט שומר על המים שנמצאים בשיש, שלא יזליגו למטה, מאחורה, לתוך הארונות מטבח שלמטה. אחרי צריך להיזהר לא לעקור את הרובה הזה. נכון, עד אחד שעדינו מגע. בסדר, כמו שדברנו למעלה, אם זה לא אפשרי, בדרך כלל זה אפשרי, אין שום על פי רוב חמץ שלא נוכל להוציא אותו משם ולא לשלוף את המעלה. מי שכך יש לו נרמים והיסטרי והעצמני על זה, יש פריץ חלור, ובזה תם טקס הפיגום החמץ.
הרב,
יש לו
שאלות?
כן.
אפשר רגע?
כן, כן.
אוקיי.
אבל אפשר.
קודם כל, ביקשו אם הרב יוכל לדבר קצת יותר לאט ובקול.
טוב.
עכשיו, הרב כתוב שצריך להראות מקרי ראשון על הפלטה, אם אין לנו קומקום בבית, אלא רק תמי ארבע. איך אפשר לעשות זאת?
אפשר לקחת כלי כלשהו ולהרתיח מים על גבי הגז. להשתמש בזה כקוקום חשמלי, זה אותו דבר, זה אותו דבר. בסדר? לקחת איזה פינג'אן או סיר או לא משנה מה, לערות מים רותחים, ואז לשפוך אותו על גבי הפלטה.
אוקיי, אביב?
כן, שומעים אותי?
כן.
אז רגע. לגבי השיש, לא כל כך הבנתי מה שהרב אמר. אנחנו למשל בית שכאילו קיבלנו את השיש עם הבית, קנינו אותו ממשפחה שהייתה גרה פה.
כן.
עכשיו כאילו, אנחנו מנקים את השיש לאורך השנה, ואני עכשיו מסתכלת, אני לא רואה שיש כל כך חריצים, לא כל כך הבנתי מה אני אמורה לעשות איתו.
איך אתם מנקים כל שנה? מה אתם עושים?
זהו, זה פסח ראשון שלנו בדירה הזאת, בכל השנים כאילו שמנו נייר כסף, אבל כאילו, לא יודעת, פשוט כאילו לא היה לנו שיש כזה, היה לנו שיש שיש בו חריצים, ועכשיו זה שיש חלק.
אז אני שוב אומר, עוד לא סיימנו ממש לגבי השיש, אבל את שואלת ואני אענה, לגבי השיש, כיוון שהוא חלק ולא מחורץ, אז בדרך כלל, אין בעיה שיש שם איזה כל מיני חמץ שאנחנו פספסנו וכדומה. וכל שכן, אנשים שלא עורכים את הבצק, דענו לא לשים את הבצק על גבי השיש, וכדאי באמת כל השנה להקפיד לא ללוש את הבצק על השיש. אז פשוט חוסך המון כאב ראש אחר כך בניקיון של פסח, ללוש את זה על שולחן במטבח וכדומה, יותר קל, יותר פשוט מבחינה הלכתית. אז אפשר או להניח את זה, או שוב להניח נייר כסף, או PVC, או שכתבתי פה, עושה משטח PVC כזה, על גבי השיש, או לנקות, כמו שאמרתי מקודם, ולהראות מים רותחים, על גבי השיש. בסדר? עכשיו אני רוצה להעיר הערה מאוד מאוד חשובה ועקרונית. התחלתי להגיד מקודם שזה לא אבן רגילה, שיש שיש קיסר, זה עשוי מאבקה, של, כמו שאמרתי, מינרל כלשהו של קוורץ, ולכן יכול להיות שיהיה לו בעיה עם ההפרש הטרמי. כלומר, זה בדרך כלל קר, אם נערה על המים מותחים, אז הפער חום קור יכול לגרום לפיצוץ שלה, לסדק בשיש. אז צריך להיזהר אלף זהירויות, איך שעושים את זה. איך אפשר לעשות את זה? שתי אפשרויות. א', לחמם קצת את השיש. איך מחמים את השיש? מרתיחים מים, וכשהם חמים, לא רותחים ממש, כשהם חמים, שופכים על השיש, ואז מנקים את המים. ואז זה פעמיים שלוש בצורה הזאת, ואז השיש הופך להיות חם. חמים ממש, לא ממש חם רותח, אבל חמים. ואז אם נשפוך על המים רותחים, לא יהיה הפרש טרמי, וזה לא יגרום לפיצוץ. בסדר? ככה אנחנו נוגעים בבית, צריך מאוד מאוד להקפיד. אוקיי? לצערי, היה כמה אנשים שלא ממש הקפידו מה שאמרתי, ויצר להם, עכשיו זה לא, זה פלטה שבדרך כלל חולקת 2-3, תלוי גודל של פלטה, אבל היא חולקת 2-3, ולצערי, טיפה היה לו איזשהו פער, הבחור שכזה שלא הקפיד על מה שאמרתי, על חימום הפלטה לפני כן, ונוצר לו איזשהו סדק קטן בשיש עצמו. לכן צריך ממש ממש להיזהר בזה, ואני אומר את זה בסיסי הזהירות והדינות, שלא חלילה, כמו שאמרתי כמה קפאים, לא נבוא לתקן ויצרנו מקלקלים. בסדר? ממש להקפיד על זה. חייבים להקפיד, אם לא סתם לגרום נזק וחבל לגרום נזק, לא לנו ולא להורים בוודאי. בסדר? ברור? טוב, יש, אז זה לגבי השיש קיסר. מי שחושש, לא יודע, פוחל, לא משנה, עובד את כל הגדרות למינם, פשוט יכול להקל, לקוט זה פיקס, ואז לשים נייר כסף. צריך רק להיזהר בנייר כסף, כמו שאמרתי, לפעמים זה זז, במיוחד ובמיוחד, נגיד, עם כיסוי PVC וכדומה, זה זז ימינה, שמאלה, וסתם מתשתקמק. אם רוצים לעשות משהו כמו שצריך 100%, לא לשקמק את זה. לגבי שיש קורי, יש שיש היום חדש, בשנתיים, שלוש, ארבע בשוק, נקרא שיש קוריאן, זה סוג כזה של מינרל כלשהו, שנוח מאוד מאוד לנגרים ולבעלי המטבחים לעבוד איתם, כי פשוט הוא יכול אונליין לעבוד איתו ולחתוך אותו עם מסור. זה ממש חומר מאוד דק ומאוד מאוד פשוט לעבודה. בעיקרון הוא כמו שיש קיסר, אותו עיקרון, הוא חלק, הניקיון אותו עיקרון של ניקיון. סליחה, זה לגבי שיש קיסר, שיש קוריאן. לגבי, זה בעיקרון לגבי השיש, לגבי השולחן אוכל. שולחן אוכל שנמצא בעבודה, במטבח, סליחה, אז עדיף לשפוך מים רותחים. אם יש חשש שינזק, לפרוס מפה בכל השולחן. אז צריך להיזהר. בין אם שולחן האוכל, ובין אם שולחן אוכל במטבח, בין אם זה פינת אוכל, ממש להיזהר, ולא, 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 להרוס את זה, בסדר? אז אם זה עשוי מעץ ככה קשיח, הוא לא ינזק ממים חמים, הטוב ומנעים. אבל אם לא, אז להקפיד. לא לשפוך מים רותחים. בדרך כלל, רוב כחול בתים, כל מה שאני יודע, השולחנות הם תמיד יהיו מרכוסים, או בין שוונית, או בין ניילון נצמד, או לא נצמד, או לא משנה מה. אז פי רוב, רוב כחול השנה הוא לא אמור לספוג חמץ, ולכן אין בעיה בזה. ממש אין בעיה בעניין של החמץ, הספיגה שלו, ולכן הניקיון שלו הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. מנקים אותו עם סבון ומים, הוא בא לציון גואל, וזה סיימנו את טקס ניקיון השולחן, בין אם זה פינת האוכל של שבת וכדומה, שם אולי יותר משתמשים בחמץ, אבל שוב עדיין, אנחנו יודעים שבחיי חתית אדם חמצים כיסוי בשולחן השבת, כדי שהאוכל יהיה מלמה, כדי שהחלות יהיו מלמעלה מטר מחוסים, כמו המן שהיה במדבר, ולכן הניקיון שזה הוא ככה. יש כאלה נוהגים בפסח בכלל, צריך לדעת שהם... יש הרבה הרבה חומות וכולו, ולהשתדל לדלג על הכולות, עד כמה שאפשר. יש כאן נוהגים את השולחן עצמו, ולעשות, לעטוף אותו בשני כיסויים. עושים לו כל החג, ניילון נצמד או ניילון כזה רגיל, כיסוי טוטלי, ורק את המפה ואת הניילון למעלה, וכדומה מחליפים, אבל כל השנה, כל החג הוא מכוסה בניילון, כל אחד שעושה מה שהוא עושה, תבוא עליו ברכה. בזה, כן.
עוד שאלות, אני רגע אקריא. אשכנזים צריכים גם להכשיר על ידי מים חמים וגם לשים PVC?
מה, לגבי שיש קוריאן? שיש קיסר?
אני חושבת שכן.
אז יש כאלה מחמירים שגם וגם, מי שרוצה להקל ורק על ידי הגלה, זה בסדר, אבל לא יכול לשים נייר כסף או PVC.
שאלה הבאה, חובה לשים נייר כסף, אי אפשר להסתפק בהכשרה של השיש?
אז כמו שאמרתי מקודם, זה אותו עיקרון. ברגע שאתם... ברגע שאתם מנקות, אז זה בסדר.
ולגבי שולחן?
אז מה פשוט? מה השאלה לבדי?
האם צריך להחמיר ולשים גם וגם?
לא, אין צורך. אפשר לשים את זה ניילון אחד, וזה אמרתי, יש כאלה מחמירים, אבל זה באמת חומרה גדולה, וזה בסדר, זה לא מציין נתון. כן, לא? זה מצוין, מי שעושה את זה תבוא לברכה. לגבי השני כיסויים, שולחן כיסוי תחתון וכיסוי לילה, בסדר? מי שמחמיר...
תודה רבה. הרב יכול להמשיך.
לגבי הכשרה של תנור אפייה ו... תבניות אפייה, עוד שני נדבר בזה, אבל לגבי הכשרה של תנור אפייה. אז בעיקרון, מי שרוצה להקל, שוב, הרב עדיה פה הוא חוגג ב... 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 נקרא לזה, בהנגשה של הבית, מבחינת ההכשרה של הבית, עם יכולת שימושית הרבה יותר רחבה. מי שרוצה להקל, פשוט כמו הכשרה של מבשר לחלב, להמתין 24 שעות, לנקות אותו פיקס, ואז להרתיח אותו, לחמם אותו, פול ווליום, בערך כמו איזה שעה, ובזה תם טקס התנור האפייה. זה לא נפקא מינה, אין הבדל בין אם זה תנור עם אפייה עם טורבו, עם מניפה או בלי מניפה, יש כאלה רוצים להחמיר מניפה, אין נפקא מינה. בין אם מניפה, בין אם בלי מניפה, אפשר פשוט להרתיח, כמו שאמרתי, לנקות, להמתין 24 שעות, ולהרתיח את התנור, לחמם את התנור בפול ווליום כמה שעה, ובזה זה נקי. יש מאחרים מן אשכנז שמחמירים בתנור, וממש, ממש, ממש, קשה להם עם הסיפור הזה של הכשרה. מי שעושה, זה בסדר גמור, שוב, אותו עיקרון, אותו נועל, מי שיכול, היום יש תנורים קטנים, טוסטר אובן וכדומה, שאפשר להשתמש בו, מטוב עננו, ואם לא, לא צריך את זה, בסדר גמור, יכול להקל ולנקות כמו שדיברתי, ובזה יוצאים ידי חובה. לגבי הרשתות, דבר על רקע לרשתות, לא התבניות. תבניות אי אפשר להכשיר לפסח. תבניות שמשתמשים בהן כל השנה לחמץ, עוגות ולחמים וכדומה, אי אפשר להכשיר אותן לפסח. אי אפשר. חד משמעית, אי אפשר להכשיר אותן לפסח. לגבי הרשתות, כיוון שברשתות בדרך כלל אנחנו לא מניחים ישירות חמץ, לחמים, או פיתות, או בורקסים, או לא משנה מה, אז בעיקרון אפשר להכשיר את הרשתות בליבון קל. מה זה ליבון קל? כשאתם גומרים להכשיר את התנור, סליחה, כשגורים לנקות את הנור, וחיכיתם 24 שעות, קחו את הרשתות, תנקו גם אותם פיקס, שלא יהיה להם כל מיני לכלוכים, שומן שרוף וכדומה, ולהכניס את, את הרשתות לתוך התנור, להדליק את זה על פול ווליום בשעה, ברגע זה מכשיר את התנור, זה מכשיר גם את הרשתות, עוד מעט נראה מה היתרון בהכשרת הרשתות. אז כמו שאמרתי קודם, תבניות אי אפשר לנקות. ישנו תנור, עוד שנייה נדבר גם בתבניות. לגבי שתנור, ישנו תנור שנקרא פירוליטים, מולטיסיסטם, לא יודע, כל השמות שלהם. בעיקרון, זה תנור שדי מפרק את התנור ואת הבית עצמו, מפעילים אותו על 500 מעלות, אי אפשר לפתוח אותו בזמן הפעולה שלו, זה פעמים משהו מאוד שעה, שעה וחצי. זה מה שנקרא לו לבעלי לב חלש, כי זה מוציא המון המון אשן וזה. אז אם מפעילים אותו על 500 מעלות, מצוין, לא צריך להמתין 24 שעות, לא צריך... טעם נפגם וכדומה, הוא מנקה את עצמו, אחר כך תראו ממש יש אפר כזה, הוא פשוט מתיך שם את כל מה שיכול להיות, אז מי שרוצה להכשיר את זה, להשתמש בזה, מצוין, זה בסדר גמור, בין אשכנזים ובין ספרדים. לגבי תבניות, לגבי תבניות האפייה, בעיקרון, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר להכשיר תבניות אפייה, כי מצופים במים, בטפלון, בכל מיני מתכות למשחק, כל מיני חומרים, למינם שאמור לתת איזשהו תוקף חיים ארוך יותר לתבנית וכדומה, ולכן אי אפשר להכשיר את זה. אלא אם כן זה עשוי מן הרוסטה וכדומה, אז תבנית, בדרך כלל יש תבניות כאלה קטנות, תבניות חלביות או פשטיות וכדומה, שהם עשויים מן הרוסטה. אז אותם באמת אין שום בעיה ללבן, צריך ליבון עם כלב גז, ללבן אותם, כי זה בבא יש, כמו שאמרנו, למעלה. ברגע שמתחילים חמץ ישירות בלי רוטב, אז זה בולע בליעה ישירה, והבליעה הזאת היא מצליחה הכשרה יותר חריפה, יותר אקוטית. בסדר? ולכן אי אפשר להכשיר את התבניות. מה כן אפשר לעשות? בקודם דיברנו על זה שצריך, בקודם דיברנו על זה שמכשירים את הרשתות. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט לקנות תבניות חד פעמיות. להכין עם מה שאתם רוצות להכין, עוגות, עוגיות וכדומה, כמובן הכל בקשר של פסח. ואז להניח את התבניות האלה על גבי הרשתות, אבל אצלם גל לא צריך עכשיו לקנות תבניות מיוחדות לטובת, תבניות מיוחדות לטובת הפסח, זה בעיקרון. לגבי כלי פארק דיברנו למעלה, כשדיברנו לגבי זכוכיות, לפי שאתה הרבה יודע, יש להם דין שזכוכית, מספיק רק שטיפה בדחה וזהו. אחרינו בני אשכנז אמרנו בזכוכית מחמירים יותר כמו מתכת, ולכתחילה, סליחה, כמו כלי חרס, ולכתחילה, אם אפשר לא להכשיר, בדיעבד, אם אין וצריך, אפשר להכשיר על ידי עגלה בשלוש פעמים בדווקא. בסדר? לגבי תנור מיקרוגל. אז שוב, אותו עיקרון. להמתין 24 שעות ללא שימוש, לנקות אותו פיקס, ולנקות היטב, להמתין 24 שעות, ואז להחתיח אותו עם מים, בכלי פתוח, כלומר כוס, תגיד עם מים וסבון, ואז לחכות עד שמשהו כמו דקה, דקה וחצי, ואז לנקות, וכך הוא מכשיר את עצמו ומנקה את עצמו. יש כאלה מחמירים ממש מקרה קצה, שאומרים שוב אני, באופן אי אפשר להכשיר מיקרו, אנחנו קצת יותר מקלים בזה, אבל אם אפשר מטור ומנעים, כמו שאמרנו בשילוב הזה, וגם כמובן נשתמש בכלים סגורים. בכלל כדאי להשתמש במיקרו, כדאי להשתמש במיקרו, מי שמשתמש כדאי להשתמש במיקרו, ולהניח את זה בכלים סגורים, וככה בהחלט יוצאים ידי חובת כל השיטות וכל הדעות. זה ככה בכללות לגבי הכשרת המטבח בפרט, וכלים ככה בכללות יותר לגבי הכשרה לקראת פסח. לגבי חומרי ניקוי, אז בעיקרון רוב ככל חומרי הניקוי הם ודאי פסולים מאכילת כלים, בסדר? ולכן הם מותרים בשימוש. יש כאלה נוהגים להחמיר בכלי ניקוי, כמו סבון כלים וכדומה, שזה יהיה כשר לפסח, למה? כי שוטפים את הכלים בפסח, ואולי יישאר איזה רושם של סבון בפסח ונאכל אותו. זו באמת חומרה גדולה, ומי שרוצה בסדר, חירשתי, אבל בוא נגיד שיש כמה חומרות שמליץ לפני כן לעשות את זה, אבל מי שיכולה, ובקלות היום, והיום זה מקדם מחירות נאמבר 1, הסיפור הזה של קשויות, ועל חוץ מבחינכם, על כל דבר יש קשרות, על כל דבר שזז שקשור לפסח יש קשרות, מה נעשה? לפעמים הצרכנים עושים, סליחה, המוכרים עושים גם את שלהם. לגבי משחות שיניים, אז באמת זה ודאי מכניס את זה לפה, ולכן ודאי כדאי ונכון ורצוי להקפיד על כשרות של פסח של משחות שיניים. לגבי חוט דנטלי, בעיקרון בזה טעם ולא ריח, ואין שום בעיה בזה. לפעמים יש חוט דנטלי עם כל מיני טעם של מנטה או חדמה. אבל לנפקמינה, מי שרוצה, ברוכה תהיה, מי שלא, גם ברוכה תהיה, אין צורך להחמיר בזה. לגבי חטיפי דגנים, בדרך כלל חמץ הוא גמור, ואין למוחם אלף סט גדול. אני רוצה להגיד כמה מילים שלא דיברנו, אין כמה מילים בכללות לגבי מכירת חמץ. אז ככה, המכירת חמץ מעיקר נועדה לאנשים, מעיקר הדין, אנשים שבאמת יש להם הפסד מאוד 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 גדול, כגון, אני לא יודע מה, צרכנים, אני יודע איזה מקולות ענק וכדומה. שזה פשוט יפרק אותם אם אנחנו נצריך אותם לבער את הכל. ובתורה יש מצוות ביעור חמץ. אל תהיו לי כאותם חכמים שאומרים לי, כן, אבל מצד שני יש בל תשחית. טוב, אותו אחד שציווה לבל תשחית, אותו אחד שציווה לבער. אם הקדוש ברוך הוא ציווה פה לבער, אז בואו נהיה עמידים עם עצמנו. והמצווה לבער זה ודאי דבר, מצוות עשה, דאורייתא, תבערו לבאר את החמץ, ולכן, איפה זה אוכל אותנו? בעיקר הדין, מי שרוצה למכור חמץ, לסמוך למרת חמץ, ודאי שיכול לסמוך על זה. בסדר, גם אם יש לה, לא יודע, רק ופל אחד קטן כזה, שנשאר מתקופתם של החשמונאים, אפשר לסמוך על זה, וזה בסדר גמור למכור אותו. אבל לכתחילה כדאי לדעת שלא כדאי, בגלל שיש כל מיני ספקות במכירה הזאת, שהיא ודאי טובה, אני לא מוציא עליה הרער. רק צריך לדעת אם היא אוכזת ומי אוכזת ומה עושים וכו' וכו'. אז לכן אם נשאר קצת ופלים או איזה שקית, חצי שקית של פסטה וכדומה, הרווחת מצוות עשה שדאורייתא של לבאר חמץ, בכלל אם יש שקיות סגורות וכדומה, היום ברוך השם המון 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 גמחים שאוספים את כל החמצים האלה, ואחר כך מחלקים אותם למשפחות נזקקות, אז לא לזרוק לפח, לא אמרתי להשמיד את זה, אבל פשוט לתת את זה לגמחים, זה ודאי מעולה וחשוב, וגם עשתם כמה וכמה מצוות בדבר הזה של הנתינה של החמץ. לגבי כמה הערות לגבי תבלינים, לגבי חילבה, אז או חילבה או כמון. אוכל באוקמון, אז הוראת הרבנות הראשית היא, שכיוון שיש בזה חמץ, אז אין להשתמש בחיל בכלל. בסדר? הוא עדין לגבי כמון. מה שקורה בשדות שמגדלים שם כמון, והם מגדלים שם גרגירי הכמון וגרגירי החיל בהם, אז מגדלים שם כל מיני שיבולת שועל וסעורה וכדומה. אני יודע אם זה פרה או שזה גדל, אבל מעשה שככה היה תמיד גדל שם שיבולת שועל, יש תוכנים, תוכנים את זה, ואז תוכנים בכל מיני בתי בשישים וכדומה. אז לא כדאי לסמוך על הביטולים האלה, שוב, מי שזה לא עובר לו וכדומה ורוצה להקל, אם הוא קונה את זה בקשרות טובה של פסח וכדומה אפשר להקל, קשרות של המחפות בדרך כלל יש לו רק על, 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 על כמון, שוודאי אפשר לסמוך על זה, כי זה בייצור מיוחד, שהוא מקפיד מאוד שלא ישם שום חמץ, ושום גידול של שיבולת שואה וכדומה, לכן צריך להקפיד בזה. אז זה לגבי חיבה ולגבי כמון. לגבי לפתית, אוקיי, הלפתית זה, זה בעצם צמח שמזרעיו מפיקים את שמן הקנונה, וגם מפיקים לנו כל מיני חומרים מעצבי מזון, כמו שכתבתי פה, והוא לא קטנית. אינני יודע למה אחרי אשכנזים סיפחו אותו למשפחת הקטניות, ויש כאלה מאוד מאוד מקפידים לא לאכול את השמן לפתית, או שמן לפתית, אני רוצה הרבה הרבה בשוקולדים וכדומה. מי שנוהג ככה, בסדר, ידע שיאמר לו, אבל מקרדים הוא לא חייב להקפיד על לפתית, ויכול להקל בזה, אם הוא... אבל זה פה נכנסים לדיני נדרים, ביטול נדר, תלוי אם ידע שחום, או לא ידע, ידע שחום, או לא ידע שחום, חום, כל העניינים האלה, מי ששאלה רלוונטית ורוצה להפתור את הבעיה, אז אפשר לסמס, להתקשר וכדומה. לגבי מזון לבעלי חיים, אז צריך להיזהר, כי הרבה מאוד פעמים יש חמץ, וזה מדי עולה מאכל כלב, דוג לי, אני יודע, נו, מאכל דגים וכדומה, הגבירים האלה של הדגים, יש בזה חמץ ואין, ומאכל כלב זה לא דווקא אם זה הכלב אוכל, גם אם דג אוכל זה גם רואה למאכל כלב, כלב סגידה הייתה, זו הייתה החיה היותר מצויה בחזן, וכלב אוכל כמעט כל דבר שזז. אז אם כלב אוכל את זה, בטח שדג יאכל את זה, ולכן, כל הכלים, כל המאכלי בעלי חיים, מזון לבעלי חיים, צריך להקפיד את זה, שזה יהיה בקשרות טובה, יש כל מיני תולעים וכדומה שאפשר לתת את דגים, ובזה הם יוצאים ידי חובה. לגבי קטניות, מי שמחמיר, מחמיר, אחרי אשכנזים יותר מחמירים בזה, אחרי הספרדים למינם, מרוקאים, לא מרוקאים, ספרדים, מרושלים, לא כל המכלול של עמך ישראל, אז מי שמחמיר, מחמיר, מי שלא, לא, וגם בתוך המחמירים, יש כאלה מחמירים בזה ולא בזה, ורק בקטנית ירוקה ולא קטנית יבשה, כל המחמירים, כל אחד יודע מה מנהג אבותיו, ויעשה כמנהג אבותיו, וזה יוצא ידי חובה. לגבי קוסמטיקה, אז איפור וכל החבר'ה האלה, אז או דורדורנטים, חול וחול, אז בהרבה מהם יש אלכוהול, יש לפעמים שהאלכוהול הזה מיוצר מחיטה. זה היה פעם, היום בימינו רוב ככל האלכוהול, הוא לא מיוצר מחיטה, הוא די סינתטי, ולכן בוודאי שאין שום בעיה להשתמש כמעט ברוב, עוד נחיל כמה דברים, ברוב אמצעי הקוסמטיקה העליונה, בוודאי, 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 פרפומריות, דהיינו בסמים וכולו, אפשר להקל להשתמש בהם, חוץ אולי, שיש מקום אולי קצת לבדוק, כי יש לנו ממש, כל שנה אנחנו מקבלים כל מיני חוברות, כל מיני, מקופת חולים כללית, אז כל התרופות קשרות או קשרות, וכל מיני תמובה, לא כל מיני דברים, אנחנו רבנים, יש איגוד רבנים כזה שמקבלים כל מיני חובות, מה קשר, מה לא קשר, בפסח. ויש, בבסמים, יש מה שנקרא עוד אותו טואלט. הבוסם שהוא כאילו איכותי יותר. ולפעמים יכול להיות שיהיה איזשהו אלכוהול שמופק מדגן, מחיטה, ולכן אולי בזה צריך להיזהר. עכשיו כל הבסמים, הדורדורנטים, ודאי, אין שום בעיה, הכל מסינתטי. ואין צורך להחמיר בדבר הזה. לגבי, מה שכן כדאי כן להחמיר, זה לגבי אודמים. יש איפור, מייקאפ, רימל, כל הדברים האלה בשבוע 99, אז אין בהם חשש חמץ, וגם אם כן, שום כלב יהיה הרעב הכי ביותר, לא יאכל את זה, ולכן אין צורך להחמיר בזה. אבל לגבי אודם, אז כן כדאי להחמיר בזה, כי אודם מונח על השפתיים, ואנחנו יכולים להכניס את זה לפה. ויש מפעלים שבהגדרה הם נותנים הכשר על האודמים האלה, כדי לא להיכנס לתוך כל הפינות האלה של כשר לפסח, לא כשר לפסח, טעם לפגם, לא טעם לפגם, טעם לשבח, לא טעם לשבח, בטל, לא בטל, כל הכתרים ההלכתיים שבלי סור מטר, לכן ממש להקפיד, אם משתמשים באודמים, לקנות אודם כשר לפסח, אפשר לשמר את זה גם לשנה הבאה, בעוד שתיים, שלוש וארבע, או לתת גם למשפחה, לשאר בנות המשפחה, מי שנוהגת, גם אתה עורך את מצווה באמצע. לגבי תרופות, אז בעיקרון, אם אינם ניתנות דרך הפה, אין בהם חשש. זה תרופות כמו טיפות אוזניים, טיפות עיניים, חדום. תרופות שניתנות דרך הפה, אז אם הטעם שלהם מר, מעיקר הדין מותרות, אבל ראוי למצוא תחליף כשר לפסח. היום רוב ככל התרופות שירות לפסח, ומה שגם אם לא, אז יש להם תחליף כשר לפסח, וזה בוודאי אדם יוצא ידו חובתו. לגבי שימוש בתרופות הומאופתיות וטבעוניות וכדומה, שבהם יכול להיות חשש של אלכוהול, שכמו שמעתי קודם, שיכול להיות שהוא מופק מדגנים, אז כדאי לבדוק ולברר ממש מדויק את כל התרופות ההומאופתיות האלה, כל בחיל בח, כל הבלגן הזה, אם מותר או אם אסור להשתמש בזה בכלל, כל השנה, כל הבעיה של סתם ינם, באלכוהול וכו' וכו'. בעשבים או בעלים בלבד, אין חשש חמץ בדרך כלל, כן, לא, שעשבים בעלים הם לא חמציים. אז כמו שאמרנו למעלה במשחת שיניים, שאמרנו את זה במשחת שיניים, אז יש להשתמש בפסח במשחת שיניים כשרה, שוב, כיוון שזה נכנס לפה, ואף על פי זה תכשיר ניקיוני, שניקיון, בכל מקרה, צריך להתאר במשחת שיניים, כמו שכתבתי, יש בזה סורביטול, יש אחד הרכיבים שם שהוא עשוי מדגן, וחמץ, ולכן צריך להקפיד לקנות דווקא כשרים לפסח, אבל שוב, האור לציון פה מובא בסוף, האור לציון מובא, מביא שכיוון שזה לא ראוי להכיל לעשות בסוף, אחד לא יושב ואוכל משחת שיניים, גם הוא מאוד רעי. לכן, בעיקר הדין, אז מי שרוצה להקל, יכול להקל, אבל שוב, בצד השני, כיוון שזה נכנס בחוזות הגוף שלנו, נכנס לפה שלנו, ואנחנו רוצים לשמור עד הקצה האחרון, על זהירות מחמץ, לכן, אם אפשר, מתאום נעים להחמיר. וידוע מה שהארי הקדוש כותב, שאם אדם נזהר, מחמץ במהלך כל ימות הפסח ממש, נזהר עד הקצה האחרון, מובטח לו שכל השנה הוא לא יחטא, מובטח לו בזאת השם שיסיים את שלו, מובטח לו בזאת השם שיהיו לו חיים טובים ארוכים, ואולי גם סבולה מאוד טובה נגד הקורונה, בזאת השם שכולם יהיו להם חיים טובים וארוכים, מוחתיות.